טוב, באמת אנחנו, היה כאן בקשה מהקהל לשיעור לחנוכה, אלא מה שהבקשה הזאת היא רואים בלעז, ביוונית אומרים אוקסימירון, כן? סתירה פנימית, כי חנוכה הוא אחרי התנ"ך, אז אין חנוכה בתנ"ך. פורים יש בתנ"ך, זה הקצה האחרון, אבל חנוכה הוא 200 שנה אחרי חתימת התנ"ך. אבל כלומדי תנ"ך אנחנו יודעים שזה עובד הפוך, נכון? המילה זמן ביהדות, בעברית, בלשון הקודש, זה לשון זימון. כלומר, יש לזמן תכונה כלשהי, והתכונה מזמינה את האירועים לקרות בתוכה. זה ה... ולכן, אם התכונה של חנוכה זה בית שני, וייסוד בית שני, וסביב בית שני, אז זה אומר שהזמן הזה כבר הזמין לתוכו את האירועים של בית שני עוד לפני שהיה חנוכה. כלומר, חנוכה זה רק הגילוי כלפי חוץ, זה קצה הקרחון, אבל עוד לפני כן, ברבדים של עומק עמוקים, כבר אנחנו אמורים לגלות סימנים כאלה ואחרים להופעת חנוכה בתנ"ך. אנחנו היום נלמד איזושהי סוגיה אחת, שהיא סגורה בין הלב לצבא. רק בואו נזכר, בחינת התאריכים, שבאמת חנוכה מופיע, ברוך אתה אדוני, בהקשר של בניית המשכן, אז מה קורה? אתה שיעור מתחרה מולי, עם רבנים מתחרים, לכבוש את המלכה ממי בבית, אתה מבין? זה... היו פעם כאלה שתוך כדי שיעור הייתי רואה אותם קוראים מאמר באלון שאני כתבתי. אז אמרתי, תקשיבו, השידור חי יותר... וקצור, אז בואו נתחיל רגע מהמשכן עצמו. המשכן עצמו, מתי התחילו לבנות את המשכן? לא, באיזה יום, באיזה תאריך? מחרת יום הכיפורים, יפה אומר. מתי הסתיימה מלאכת המשכן? בכסלו. המתינו עם זה עד ניסן. ולכן כתוב בפרשת בסוף ספר שמות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ביום אחד לחודש הראשון תקים את המשכן. כי המשכן הסתיים, מלאכתו הסתיימה עוד הרבה קודם לכן. אז זה בעצם אומר שהמשכן, שהזמן הזה של חנוכה הוא קשור לאיזשהו פוטנציאל של אור. יש בו פוטנציאל, יש בו התחלה. ההתחלה לא תתגלה ברגע עצמו, זה כאילו אני כרגע מייצר את המשוואה, בסדר? הזמן, גם מבחינה אסטרונומית, זה אתם בטח יודעים, נכון? שבזמן הזה מתחיל היום להתארך והלילה להתקצר, והגמרא הידועה במסכת עבודה זרה שלנו נחזור עליה, שהאדם הראשון ראה היום ש... מתקצר והולך, ולילה שמעריך והולך, אז הוא היה בטוח שהעולם חוזר לטוב ובואו, ואז הוא ראה שזה מנהגו של עולם, עשה ימים טובים. אז מבחינה אסטרונומית, פוטנציאל הזמן הוא פוטנציאל של אור קטן שמתחיל לבצבץ, אבל עדיין לא מופיע, הוא יופיע בהמשך. גם מבחינה היסטורית, בית המשכן מוכן כבר, אבל הוא עדיין לא בא לידי ביטוי. האמת שגם עשיית בית ראשון, גם מי על הרצף הזה, כי בית ראשון מתחילה בנייתו באיזה ירח? יר. ירח זיו, גם כן קשור לאור. ההתחלה של האור, הגמר יהיה ב... אז זה המשוואה. איפה אנחנו מוצאים את חנוכה בתור, את כסלו יותר נכון, בתור איזשהו פוטנציאל, אור קטן מאוד שילך ויתגבר לאור גדול. אז בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות קצת איזשהו טיול בתנ"ך. אני עושה כאן איזה רקע קטן, בסדר? ואז נכניס אתכם לתוך האירוע עצמו. ובכן, הרקע הוא כזה. כידוע לכם, בעקבות הצהרת כורש, עלו לארץ 42,000 גבעונים. נכון? איזה גבעות הם ישבו? גבעת שמואל, גבעתיים. זה גם גבעות, בסדר? ישבו בלוד, באונו, בחדיד, קריית יערים, כפירה, גבע גם, מכמס, בית אל, כאילו, ישבו, כן, פרסו כאן בכל המקומות. לא רע, פרק ב' בספר עזרא, שהוא פרק של רשימות, זה כאילו פרק שמדלגים עליו, אבל חבל שמדלגים עליו, כי הוא פרק דרמטי ביותר, הוא בעצם מתאר שאותם 42,000 עולים לא באו להקים כאן רק מרכז דתי, כי אז הם היו צריכים להתרכז איפה? בירושלים. אלא הם למעשה באו להקים מדינה. ולכן התוכנית הייתה, בוא תיקח את האנשים שעזבו את מקום האבות שלהם, הנחלה, ותגיד להם, אני הולך להחזיר אתכם לנחלה שלכם. ולכן הרשימה כאן, אנשי נטופה, בני עוזמוות, בני קריית יערים, בני הרמה, כלומר, זרובבל איתר אנשים שמוכנים לחזור חזרה לארץ ישראל לפי הנחלות, מקום קברות אבותיכם, ואיתם הוא חזר. זה דרמה גדולה מאוד. אנחנו מבינים 42 אלף שעונים לירושלים, ממש לא. הגיאוגרפיה המתוארת כאן היא גיאוגרפיה רחבה מאוד, כי הוא רוצה להקים מדינה. בלי שקורש יודע. קורש נתן היתר לבניית מרכז דתי. זרובבל אומר, אני אתחיל מרכז דתי, אבל אנחנו נתפשט, בסדר? זה היסוד, הרשימה הזאת כאן בפרק ב' היא היסוד ל... כן, יש כאן רשימה, בני לוד, חדיד, אונוס, נאה, אימר, פשחור, יש כאן המון המון מקומות, לבנה ועוד. זה היסוד לכך שלא הרבה זמן אחר כך מתעוררים כאן המקומיים, הפלסטינים של אז. אם היהודים היו באים לבנות מרכז דתי, יכול להיות שהם היו פחות, בסדר, אבל בעצם רואים שהיהודים מקימים להם מדינה על הראש. ולכן הם מתעוררים. קורש כבר לא בגזרה, באותו מחליף אחשוורוש, והם שולחים לאחשוורוש כתב סטנה. נכון? זהו כתב הסטנה. וכתב הסטנה הזה עוצר אותם לחלוטין מבניית המקדש. והמעצור הזה נמשך 18 שנה. מה קורה ב-18 שנים הללו? שולחים את מרדכי לתוך הפוליטיקה הפרסית, כדי לנסות לפתור שם את הבעיה מבפנים, וזה בעצם מגילת אסתר נכנסת בתוך השנים הללו. המסקנה של כל המאמץ של מרדכי מקופלת בפרק העצוב ביותר במגילת אסתר. מהו הפרק העצוב ביותר במגילת אסתר? הפרק האחרון. נכון, ויעשם, פרק יהוד, ויעשם המלך אחשוורוש, מס על הארץ ויהיה הים. כל מעשה תוקפו וגבורתו. ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלואים כתובים בספר דברי הימים ומלכם עדיין הוא פרס. כי מרדכי היהודי גדול משנה למלך אחשוורוש, גדול היהודים ורצו לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שם לכל זרוע. כל פסוק יותר גרוע מהשני. כן? אחרי כל מגילת אסתר אנחנו עדיין משלמים מיסים לאחשוורוש ולא למדינה היהודית. האירוע של מגילת אסתר לא כתוב בספר ההיסטוריה היהודי, אלא הוא כתוב בתור אולי הפרק הראשון, פרק א' בהקמת המדינה היהודית, אלא הוא כתוב כפרק 258 בתולדות הממלכה הפרסית, ומרדכי היהודי, במקום שהוא יהיה הנציב העברי הראשון לארץ ישראל, ששמו אליעזר יהודה בן זה סמואל, המכונה הרברט סמואל, מרדכי הוא סגן נשיא ארצות הברית. ג'ו ליברמן פעם היה אחד. הוא היה סגן הנשיא, הוא ניסה להיות נשיא. הוא היה סנטור, כן, יכול להיות. אז כן, זה היה זה, והוא שתדלן ליהודים, רצוי לרוב אחד, טטטטט. האם עד כאן? ואז קורה דבר מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. אחרי תקופת אחשוורוש, הכל תקוע. באים, תראו רגע את ספר עזרא, פרק ד', באים, פרק, סוף פרק ד', פסוק כ"ד, בעדן, אז, בתלת עבידת בית אלהדי בירושלים, התבטלה עבודת בית האלוהים, ואבי בטלת עד שנת תרתן למלכות דריאבש מלך פרס. הייתה בטלה עד שנת שתיים. טוב, אבל איך היא חזרה? מאז בפרק ה' והתנבי, חגי נביאה וזכריה בר עידו נביאיה על יהודה ידי ביהוד ובירושלים, בשום אלהי ישראל עליון, כן? בעדן קמו זרובבל בר שאלתיאל וישוע בר יהוצדק ושרב, למי בני בית אלהדי בירושלים ואימאון נביאה די אלהה מסעדין לאון. כלומר, הכתוב כאן מגלה טפח ומחסה אלף, הוא אומר, באו הנביאים, התנבאו, והם התחילו לבנות והם הצליחו. מה היה פה? כאן נכנסות רצף נבואות, נבואה מאלול, נבואה מתשרי, ונבואה מכף דלת בכסלב, שנאמרות באותה שנה, היא שנת 2 לדריווש, בספר חגי, וזה פשוט לא יאומן איזה מהפכה הנבואות האלה עושות, ואיך כל זה קשור לאקסודוס, ובכלל לתנועת העלייה. אקסודוס, בשמה העברי, יציאת אירופה תשז. יפה, בקיאים כאן בהיסטוריה. בואו נלך לנבואת חגי. מה אומר לנו חגי? הנביא חגי. נבואה ראשונה, הכל בשנת 2 לדריווש, המלך בחודש השישי, זה אלול, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא על זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. כלומר, המסקנה הרוחנית, האמונית של העם כתוצאה מהעיכוב הגדול, זה שהם פשוט הקדימו את זמנם. כנראה, טעינו בטיימינג, אולי לא נגמרו ה-70 שנה, אולי פה, אולי שם. זה המסקנה שלהם. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב. אז אנחנו עוד פעם, הכל אנחנו למדים, אתם ספונים, כל אחד, אז בעצם ניסו לבנות את בית המקדש, לא הלך להם. אז כל אחד התחיל להתרכז בטרסות שלו, ובנה על עצמו איזה גינה, והכל נהיה פרטי. ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, זרעתם הרבה ואהבה מעט, אכול ואין לסובעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, והמסתכר, מסתכר אל צרור נקוב. כלומר, אתם, יש גם רעב וכו'. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם! שימו לבבכם! עלו ההר ואהבתם עץ, ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר אדוני. תתחילו לעשות, לבנות! פנו אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו יען, מנאום אדוני צבאות יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו פרטיות! כל אחד עסוק בעצמו! תתחילו לבנות! מה הבעיה אבל? מה הבעיה? מה הבעיה? מה אומר להם הנביא בעצם? תבנו בלי אישור. נכון? הוא אומר להם, תתחילו לבנות, אבל אין לנו אישור. כאילו, אתה אומר לנו לעבור על החוק. הרי בפעם הקודמת שבנינו עם אישור, היה כתב שטנה ולכן עצרו אותנו. אז עכשיו אתה אומר לנו לבנות ללא אישור, תוך שנייה יגיעו לכאן כל הפושטקים, כל המלשנים, והפעם זה יהיה הרבה יותר גרוע, כי הפעם גם יחפשו ראשים. לא רק יהיה צו עצירת בנייה, ייקחו שמות, יכניסו אנשים לכלא, אולי יוציאו אנשים להורג. זה נראה לא ריאלי, רב ארן, זה נראה מוטרף. ניסיון. תמיד לשמוע בכל דברי הנביא, כבר אמרנו כמה פעמים שעיקר התפקיד של הנביא זה לא להגיד מה יהיה בעתיד, זה להגיד מה קורה בהווה. אבל זה קשה, כי הרבה פעמים הפרשנות של הנביא להווה נראית הפוכה ולא ריאלית. לא ריאלית פשוט. אז בואו נמשיך. אומר הנביא, על כן עליכם קלו שמיים איטל והארץ קלה יבולה ויקרא חורב על הארץ ועל הערים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע הכפיים. יפה. אז כתוב וישמע זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם וכל אדוני אלוהיהם ועל דברי חגי הנביא אשר כאשר שלחו אדוני אלוהיהם ויראו העם מפני אדוני. יפה, הם שומעים. כלומר הם מתחילים כאילו, זה נראה שמתחילים לבנות, אבל אתה כבר רגע, אני עושה כאן... אביאל, אתה דואג? עד אחת, הכל ידלקו פה 8 נרות. אז... אבל כתוב כאן, ויראו מפני אדוני. כשאתה עושה משהו מצד היראה, הדברים יגעים, כי הם מפחדים מהשם, והם מפחדים ממי? מהמלך. ולכן... יש כאן עוד איזה עידוד. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם נאום אדוני. נו, קדימה, ויער אדוני את רוח זובבל ושלטיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויעבור ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. טוב, יפה. אז זה נראה שהעסק ממריא, זה היה באלף באלול. עד כף דלת באלול, פתאום הסוללה... עוד פעם, ואז צריך עוד נבואה. ביום 24 לחודש בשישי בשנת 2 לדריווש המלך, הייתה עוד נבואה, חזקה אותה. טוב. ואז מדלגים, המשיכו לעבוד. עברו החגים. ראש השנה, יום כיפור, עבר סוכות, ואחרי סוכות היה להם משבר טוטלי. מדוע? בשביעי, ב-21 לחודש, זה אחרי סוכות, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, אגב, אתם מכירים את החשבון של חנוכה זה סוכות, שבאותה שנה לא היה סוכות, שנתיים לא היה סוכות במקדש, חנוכה זה החג הראשון במקדש, אחרי סוכות, אז פשוט עושים חג מקביל לסוכות. סוכות 8 ימים, חנוכה 8 ימים, סוכות אומרים הלל שלם בברכה, חנוכה הלל שלם בברכה, בסוכות אומרת המשנה בפרק 50 מסכת סוכה, לא היה צריך אור בירושלים מהאור של הלפידים של שמחת בית השואבה, שכל חצר הייתה מוארת מהצלוחיות שמן עם הפתילות שהיו עושים, חנוכה גם כן חג של אור, וכן על זה הדרך. אז גם פה היה להם משבר. מה המשבר? אמונה אל זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה, וליהושע בן יוצלק הכהן הגדול, ולשארית העם לאמור, מי בכם הנשאר? אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה לו כמו כעין בעיניכם? איזה הדבר הזה? נראה מצ'וקמק, נראה חסר, נראה חלקי, זה מיואשים, אין להם כוח להמשיך. חזק אותם. ואתה חזק זרובבל נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק עולם הארץ נאום אדוני, ועשו כי אני אתכם נאום אדוני צבאות. תמשיכו. את הדבר אשר קראתי אתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומד בתוככם, ואל תיראו. ואז הנביא אומר להם, איזו נבואה מאוד מאוד דרמטית, שצריך להבין על מה היא הולכת. כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט, עוד קצת, עוד טיפה תנשמו, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה. וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. איך זה יכול להיות? מה, אנחנו מבינים את המטריה פחות או יותר? מה מדבר? זה כל כך רחוק שיש פרשנים שרצו להגיד, שהנביא כאן מדבר על בניין הורדוס, עוד 200 שנים קדימה. אבל כבר אמרנו ונקטנו בכלל שלעולם יש לפרש את הנבואה על הזמן הקרוב שבו היא נאמרת. אם היא לא קורית בזמן הקרוב, היא נדחית לזמן רחוק, אבל לעולם הנבואה מתכוונת לזמן הקרוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם דואגים מכסף? אל תדאגו. לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני הצבאות, במקום הזה יתן שלום לבני הצבאות. אלה נבואות שנאמרו ב-24, ב-21 לשביעי, כפה לפתישרי. נו, אז בטח עכשיו הם יזדרזו. מה אתם אומרים? לא. לא זזים. ואז מגיעה נבואת החנוכה. ב-24 לתשיעי, כף דלת כסלב, שנת 2 לדריווש, בשנת 2 לדריווש היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. חידון. מי רוצה לשמוע חידון? כה אמר אדוני צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור, שאל אותם שאלה. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש, וינו הכהנים ואמרו לו. כלומר, אם אדם הוא קדוש, והוא נוגע בחבר שלו, אז הוא מדביק אותו בקדושה? לא. אני אומר חגי, הנה, המשך, אני רואה שאתם ממש... אם הגעת מנפש בכל אלה, התמה, והיינו הכהנים ואמרו, התמה, באמת מוזר, זה לא הדדי. אם אדם תמה נוגע בתמה, הוא מתמה אותו, זה יורד מדרגה, אבל הוא מתמה אותו. אז למה שאם אדם קדוש נוגע במישהו קדוש, הוא לא יקדש אותו? זה לא, מה מתברר? מתברר שבשביל לתמה, לא צריך לעשות כלום. אם אתה פסיבי, אתה נתמה. בשביל להתקדש... צריך להיות אקטיבי. אז הנבואה כאן היא משל. הוא אומר להם, בעצם אתם אומרים לעצמכם, מה בסך הכל עשינו? אנחנו לא מזדרזים. זה טומאה. טומאת הבטלה. שאתם לא מזדרזים לבנות את המקדש, היא טומאה מדבקת. היא טומאה שעוברת מזה, זה שאתה לא עושה כלום, שאתה פסיבי, מישהו רק נוגע בך. אם אתה לא זז, אתה נטמע. אם אתה רוצה להתקדש ולהתאר, אתה צריך מה? לנוע. ולכן הוא אומר להם, ויען חגי, ויומר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפניי, נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, אשר הקריבו שם תמה. אתה אומר, אצלך למה תמה? מה הם עשו? מה, אין פה שום סיבה מה הם עשו. חלילה, איזה טומאה, איזה משהו. הטומאה היא הבטלה. הטומאה היא הפסיביות. הטומאה היא הדריכה במקום. זה הטומאה. ולכן אומר להם חגי, ואתה שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה. אז היום כף ד' ומעלה זה קפה. נכון. אנחנו לומדים את הנבואה בדיוק ביום. זה, אין לך דבר, בארץ ישראל, בירושלים. במכון מאיר. אין לך דבר יותר משובח מן הדבר הזה. ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. או, זה חשוב מאוד, מוריי ורבותיי. עד עכשיו בעצם מה אנחנו למדים? שהם בנו רק את המזבח. ואספו עצים ואבנים, אבל לא שמו אפילו עדיין אבן, למרות שכבר הנבואה נאמרה להם באלול, ואנחנו כבר בכסלב, זה כבר כמעט חצי שנה, נכון? אלול, תשרי, חשוון, כסלב, 4 חודשים. הם לא זזו. עדיין לא ניתנה אבן על אבן בהיכל, ההיכל זה המבנה הגדול. אז הוא אומר להם, שימו לבבכם, מיותם בא אל ערמת 20, בהייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה, בהייתה 20, כלומר, עוד פעם הוא מתאר את, את המשבר, מתאר את, מתאר את, את הרעב. הקטי אתכם בשדפון ובירקון ובברד, ואת כל מעשה ידיכם, ואין איתכם אליי נאום אדוני, שימו נא לבבכם! מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. כלומר, הנחת אבן הפינה הייתה ביום הזה, של בית שני. עכשיו, תחו סוגריים, אנטיוכוס ידע מזה, ולכן הוא שם את הפסל בכף ד' או בכפי, והמכבים ידעו מזה, ולכן הם תיארו את המקדש בכפי, זה הכל נמשך מכאן. אבל הדרמה, אנחנו עוד לא מבינים אותה. חכו, אנחנו תכף מגיעים. אבל רק בוא נבין, זו הנבואה. כלומר, הנבואה שכן הזיזה אותם, הייתה הנבואה שנאמרה בכף ד' כסלב, והאבן הונחה בכפי. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית לא נעשה מן היום הזה אברך. מן היום הזה אברך. מכף ד' כסלב, והעלה, כלומר כפי, תתחיל הברכה במעשה ידיכם. והברכה היא, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון. והיה דבר אדוני שנית אל חגי ב-24 לחודש למור. אמור אל זרובבל פחת יהודה למור, אני מריש את השמיים ואת הארץ, המהפכה שדיברנו עליה בפרק ב', קרובה מאוד, קרובה מאוד, אתה אפילו לא יודע כמה היא קרובה, דרמה לפנינו, לפתחנו, צריך להיות במתח כרגע. אז כאילו עוד פעם, אז אולי מתכוון על אלכסנדר מוקדון, על הורדוס, לא, 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 צריך תמיד תפרש את זה הכי קרוב שאפשר. אני מריש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, וישמתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחי. ביום ההוא נאום אדוני, אקחך זרובבל, בן שאלתיאל עבדי, נאום אדוני, ושמתי לך כחותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. בסדר? עוד ברשותכם, משפט וחצי מנבואת זכריה, הרי גם זכריה מדבר על אותם תקופות, בחודש השמיני בשנת 2 לדריווש. אז זה היה בתשיעי, זה בשמיני, זה ממש חשוון, כסלב. אז יש כאן נבואה ארוכה, אנחנו אני אראה אותה בהזדמנות אחרת, אבל תראו את פרק ד', פסוק ח'. סליחה, בואו נתחיל פרק ד', פסוק ו'. הוא מראה לו את המנורה וכולי, זה הפטרה של חנוכה, אתם מכירים? ואז הוא אומר ככה, ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני לזרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. כלומר, ההצלחה שלך היא לא תהיה תוצאה של איזה מאבק צבאי, זה יהיה משהו שהוא רוח השם תעבור. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? כרגע זה נראה שיש הר גדול בלתי אפשרי למעבר, בדמות צו הפסקת הבנייה, שלא נראה שהולך להשתנות. זה הולך להיות בבת אחת כמו מישור, להסתדר ככה מעכשיו לעכשיו. והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. המשל פה הוא משל חשוב מאוד. מהי אבן הראשה? אבן הראשה מחזיקה את, לא את הבניין, אלא את, את הקשת, נכון? אבני ראשה זה גם התוכנית להכשרת מנהלים, משרד החינוך, אבני ראשה. איך בונים קשת? עושים אבנים עם פיגומים, מחזיקים את האבנים ככה עם פיגומים, ואז כשזה מגיע למעלה, תוקעים אבן למעלה, היא בדרך כלל בצורה כזאת, בחוזקה, ואז היא לוחצת על כל האבנים, והיא מחזיקה אותם, ואתה חוצת את הפיגומים מלמטה. מחזיק מעמד או לא מחזיק מעמד? אלפי שנים זה מחזיק מעמד. כמו שאנחנו רואים בכותל. נכון, הקשתות האלה מחזיקות מעמד. אתה רוצה לפרק את הקשת, לא צריך להתחיל לעבוד קשת, אתה רק מוציא את האבן מלמעלה, פפפ, הכל נופל. אז הוא מתאר, הנביא חגי מתאר, שהמהפך והשינוי יהיה כמו שאתה מוציא אבן ראשה ופוף, הכל מתיישר לך. עכשיו, אתם יודעים, הרבה פעמים מי שמניח את אבן הפינה, זה לא מי שגוזר את הסרט. לא זוכר לגזור את הסרט. נכון, יש אחד יניח אבן פינה, לא יודע מה, לתחנה המרכזית בתל אביב, הייתה פיל לבן, הפיל הלבן נהיה פיל אפור מכוער, הבנתי שעכשיו הולכים לפנות משם סוף סוף. אתה מניח איזה אבן פינה, והרבה תקסים, לא. אומר הנביא, לא במקרה שלנו, והיא דבר אדוני אליי לאמור, ידי זרובבל ייסדו הבית הזה, וידיו תבצענה. הוא ייסד, הוא יבצע, הוא גם יגזור את הסרט. וידעת כי אדוני צבאות שלחני אליכם, אתם בזים ליום קטנות, מי בז ליום קטנות, ושמחו וראו את אבן עודי ביד זרובבל וכו' וכו'. טוב, נבואות. אבל מוריי ורבותיי, הנבואה הזאת היא מעמידה את שווה יהודה ובנימין בפני אתגר לא פשוט. מצד אחד, רב גרשון, הנביא אומר להם, לכו על זה, אני איתכם. מצד שני, הערכה מפוקחת של המציאות, תלמד שברגע שהם התחילו לבנות, מיד יגיעו לכאן כל הפקחים, יהיה כתב סתנה שיופץ לפה מעלה, והפעם לא יסתפקו רק בעצירת הבנייה, אלא בעצם יחפשו את הראשים. מה לעשות? הנבואה נראית לא נורמלית. בואו נראה מה קורה בספר עזרא. ספר עזרא, פרק ה', פסוק ג'. בזימנה, באותו הזמן, איך שהתחילו לבנות, עתה עליון תתנאי פחת עבר הנהר, ושטר בוזנאי, פסוק ג', בפרק ה' בעזרא, וכנבטון, וכן אמרין לאום, מיד הגיעו כל הפקידות המקומית, ואומרים להם, מן שם לחום טעם, בית הדנה ליבנה, באשורה נדנה לשחלה, יש לכם אישור? מי זה? עדיין קנה מה אמרנה לאום, ואז הם עוד אמרו להם, מן אינון שמה התגובריה, דידנה בניין הבנה, אנחנו רוצים את השמות, מי כאן האחראי? אתם מבינים איזה מכת מוות זה עלולה להיות לשיבת ציון? אם יגלחו עכשיו את כל שכבת המנהיגות, ויקחו את זרובבל ואת יהושע, הרי הם שם היו 42 אלף איש, לא מה... אומרים, לא הבמבות הכי צהובות בחבילה, מה שנקרא, לא... כן? אז כתוב, ואין אלוהם הייתה על שווה יהודה, ולא בטילו אמו עד את טעם על ידרה ושיח, ועדין יטיבון נשתבן על דנה. כלומר, הם אמרו, קודם כל, הייתה עליהם אין אלוהים לטובה, והם לא הפסיקו את הבנייה, למרות שכבר, יאללה, כבר תפסו אותנו, בואו נמשיך, נראה לאן נתקדם. וזה ברור שיש כאן מתח אדיר. רבותיי, שימו לב. פה קרה, זה הכל מנבואת חנוכה. קרה דבר מדהים בהפוך על הפוך. כדי להסביר מה קרה, לפני שנקרא טיפת הפסוקים, אני אגיד אותם בעל פה, אבל להסביר מה קרה, אנחנו צריכים לשים פעמנו לאותם שנים אירויות, ערות גורל. השנים 1945-1948, תשע"ה, תשע"ח. בסדר? מדוע הם שנים ערות גורל? כי בשנים האלו, העולם כולו עסוק בהמון המון סוגיות שכולן בוערות, כולן דחופות, כולן קריטיות. סוגיה הראשונה, שיקום אירופה. אירופה חרבה, השינה ומרוסקת אחרי מלחמת העולם השנייה, 5 שנים של מלחמה, ששאירה את אירופה חרבה לחלוטין, צריך לשקם את אירופה, תוכנית מרשל הידועה. המלחמה ביפן, לא, נדמה לי שבמאי 45 נגמר הכל. מאי 45 הכל נגמר. אז אין בעיה. לא מזכר, אין בעיה. הסוגיה הבאה, לא משנה, אוגוסט, אני אמרתי 45. סוגיה הבאה, צריך לשקם את יפן. זה גם סוגיה. סוגיה הבאה, מזרח אסיה. הודו, בורמה, פיליפינים, זה שם הבריטים מושקעים שם הרבה מאוד. הסוגיה הבאה, לכולם ברור, למנהיגי זה, שסטלין מתכנן את הדבר הבא, והוא לא מתכוון לעצר במזרח אירופה, אז כולם מפחדים שתהיה עוד מלחמת העולם, הפעם הוא ברית המועצות. כלומר, יש מיליוני פליטים שנעים מקום למקום, יש סוגיות דרמטיות שמונחות על הפרק. למה שהסוגיה, שהיא סוגיה, אני לא אומר שהיא לא סוגיה, אבל היא סוגיונת קטנטונת, יחסית, שנקראת פלסטיין, ארץ ישראל, והמנדט הבריטי, תהיה בכלל רלוונטית, ובכלל תהיה על השולחן של הדיונים. היא בסדרי העדיפויות, כמו שמניתי לכם כרגע, נראית אחרונה שבאחרונה יש כמה דברים הרבה יותר חשובים. כי אחרי הכל בארץ ישראל לא הייתה מלחמה, המלחמה לא הגיעה לכאן. מה יכול לגרום לסוגיה הארץ ישראלית להעסיק את אומות העולם? ברמה כזאת, שכמו שאנחנו יודעים, נשלחו לכאן ועדות, הוועדה קראו לה UNESCO, United Nations, Special Community of Palestine, כן, הוועדה המיוחדת לזה, שאחרי זה הגישה את מסקנותיה לאום, ובעקבות הדבר הזה התכנסה עצרת האום בפלאש מדו, ביוזיין כיסלב, כ"ט בנובמבר, וההחלטה וכו'. אנחנו נורא מתפעלים מההחלטה, אבל למה בכלל שיכנסו להחלטה? חבר'ה, תחכו בתור, יש פה סוגיות הרבה יותר בוערות, מה אתם מדברים עכשיו? אז נכון, היה את השואה, 6 מיליון יהודים נהרגו, אנחנו ודאי מרוכזים מבחינתנו ברצח העם שלנו, אבל אם אתה מסתכל רגע ברמת המספרים, אז נהרגו, מבחינת חיילים, נהרגו, עשרות מיליוני רוסים נהרגו, והאנגלים והאמריקאים השכיבו מאות אלפי חיילים הרוגים במלחמה הזאת, וכן על זה הדרך. אז כן, רבותיי, מה שקרה זה שהתנועה הבלתי לגלית שנקראה העפלה, מעבר לאנשים שהגיעו לכאן, העולים, שהם לא היו רבים, צריך לגעת, העפלה לא הביאה לכאן, אחרי הכל, רובם נתפסו, היא דאגה שהעניין היהודי יהיה כל הזמן מונח על השולחן. כל הזמן הוא היה, והיה תקשורת כבר, וזה גם דרמה, רפיג'יז, פליטים, בעונייה, סירה, הבריטים, תופסים, מורידים, מעלים, מחזירים, וראש וראשונה לבניית התודעה העולמית, הלוי הספינה אקסודוס, יציאת אירופה תש"ז, שנתפסת בלב ים, מנהלת מאבק עם המשחטות הבריטיות, מעפילים נפצעים, חלקם גם נהרגים, היא נגררת לנמל חיפה, שם מורידים אותם מהנמל ומעבירים אותם לאוניות גירוש, כולם בטוחים שזה לקפריסין, ולמרבה הפלא, ההשגחה והנס, בזמן שאקסודוס הגיע לנמל חיפה והורידו מן את המעפילים, חלקם על הלונקות, אמהות עם ילדים, פצועות, להעביר אותם לאוניות הגירוש, הזדמנו לשם 2 מחברי הוועדה, ועלת אונסקופ, וראו את זה בעיניהם, אמרו, זה הייתה העדות הלונקות, הטובה ביותר ששמענו, מדוע היהודים צריכים מדינה. עכשיו זה כבר נהיה אירוע. צוותי התקשורת מלווים, כי ניתנה ההוראה לא לקחת את... כי בעצם כשהקפטן שם יצא ללב ים, פתח את הפקודות, הוא בטוח שהוא הפלגה קצרה לקפריסין. מה הוא מגלה? פקודה? קח את זה, 2 אוניות לפורט דה בוק, לא, לצרפת. פורט דה בוק בצרפת. ואז כבר צוותי תקשורת מגיעים. בצרפת הבריטים אומרים לפליטים, קחו דרכון, תרדו לאן שאתם רוצים, אירופה פתוחה. לא יורדים. מאבקים, מלחמות, שמן רותח, תקשורת, ואז האונייה נגררת לגרמניה. כלומר, הסיקור התקשורתי של יציאת אירופה תש"ז קדם ושם את הסוגיה הציונית של הקמת מדינת היהודים, למרות שבאמת, אפשר להגיד שאובייקטיבית, חד משמעית, היו סוגיות בוערות הרבה יותר לעולם מטפל בהם, חוץ מהפינה הקטנה כאן במזרח התיכון, אבל יוצר הדורות מראש, קורא הדורות אלוהיך אקרא, ארגן את זה בצורה כזאת מדהימה, שזה נהיה כאילו הדבר מספר, אתם יודעים, אין יחס בין תקשורת לבין אמת. משהו דרמטי, אצלנו בביקר שלנו זה גם אמת, כן, אבל משהו דרמטי, משהו מעורר זה, וזה פליטים, וזה... על זה כתב אלתרמן את השיר שלו הידוע, מה? לא, מגש הכסף זה משהו כזה, לא, הוא כתב הרבה שירים ידועים, הוא כתב את השיר, זה שיר שמתאר את השואה, אבל מתחיל, כן ילדה כן ידיים זכות, כן עכשיו כבר מותר לך לבכות, כבר הלילה רוגע וצח, כבר הדוד יוזף קרמר הלך, כבר הרדיו ספר ומנה, מה עשו לך כבשה מעונה, צייטנית ומשכלת היית, ובחושך בחול ובחית, ואפילו פן אוזן תשמע, את שינייך צימחת בדממה. ואלכוהול ואלכוהול ואלכוהול, כבר הוכן קטנתי פרוטוקול, והודק והושם בסיכות, ועכשיו כבר מותר לך לבכות. זה השואה. עכשיו ההפלה. את תגיעי בליל שערה, אך תגיעי חיירם ונורא. נערים נחושים נערים נחושים יישאום נערים הבאים למולך יישאום בכפלי כותמתך את תגיעי מול זה מול 70 פרלמנטים בים והחוק ינצח את החוק כאילו כל השיר הזה ממשיך וכוכב מרחוק יעיד איך בקט את הים בשנית הוא מתאר את כל ה את כל החציית הגבולות, וכאילו 70 פרלמנטים בים, זה נכתב סביב הדבר הזה, סביב יציאת אירופה, וזה שם את התגיעי בליל שערה, תגיעי חיירם ונורא, החוקים הקמים לנגדך יקרעו כקרעי כתונותך, בידייך רק צרור פת קיבר, אשר אונרה נתנה למחר, זה כאילו המילים, ונערים נחושים כאגרוף, יישאום בחיקך אל החוף, זה כאילו אתה שוב תבקעי את הים מול 70 פרלמנטים וים שיר ככה ממש דברי נבואה של אלתרמן אז היא שם את ה כלומר דווקא העובדה שהייתה פעולה לא חוקית בלתי חוקית בעליל שהלכה נגד הבריטים נגד ויצמן ויצמן אמר בוא נתאם בוא נדבר בן גוריון אמר זהו אין מה לתאם קדימה מקימים מדינה זה בהפוך על הפוך, העלה את הסוגיה הציונית על השולחן, שם אותה בראש סדר העדיפויות, התכנסות של האום, הצבעה, טטטטטטם. בהפוך על הפוך. זה בדיוק מה שקורה כאן. אני מקצר לכם. כתב הסתנה נשלח לדריווש, עם השמות, עם הפרטים, עם התלונה, עם במרקר אדום כזה. עכשיו, דריווש הוא מלך, הוא אימפרטור, יש לו באמת הרבה מה לעשות בחיים. אבל מכיוון שהסוגיה הגיעה, צריך לטפל בה. צריך לטפל. זה הגיע, כתב הסתנה הגיע, ויחד הגיע גם עם התגובה של היהודים. התגובה של היהודים זה מלאכת מחשבת של, וואלה, לא ידענו, כאילו. אומרים לו, מה, אנחנו לא עשינו כלום, היה בית מקדש, לא מה המלך בנה, נבוכדנצר השמיד, ואז כורש אמרנו לבנות, אז אנחנו בונים. זה כאילו כתב, זה התשובה שלהם. תראו בעזרה, מה, לא, כאילו... הם מדלגים על כל על הצו הפסקת עבודה ועל כל הזה, אני אקרא לכם פה כמה משפטים. ברם בפרק זה, ברם בשנת חדה לקורש מלכה דיבבל, קורש מלכה שם טעם בית אלי עדנה לבנה, קורש אמרנו לבנות, ואף מניה דבית אלי הוא החזיר לנו, וזהו, ואנחנו בונים, ואם על המלך טוב, פסוק י' ז', תבקר בבית גנזך ותראה את הצהרת קורש. כאילו, הם דלגו על כל הבדים כזה. טוב, עכשיו דריווש הוא אדם עסוק, אבל הגיע לפניו איזו סוגיה, הם עברו על החוק, והחוק, במדי הוא פרס, זה הדבר הכי חשוב בעולם, אז הוא נכנס לסוגיה, זה פתאום קיבל עדיפות עליונה, כן? בדיפולט, זה פתאום קפץ בדחיפות, בטיפול. ואז קורה דבר מופלא מאוד. מה קורה? רבותיי, שימו לב. חשוב מאוד. שימו לב. אנחנו קראנו בתחילת ספר עזרא ובסוף דברי הימים על הצהרת כורש. נכון? בשנת אחת לקורש, יאיר השם את רוח כורש מספרה ויצא בזה וגם במכתב למור. נכון? ויקרא בכל וגם במכתב למור. אבל את המכתב אנחנו לא קוראים. אנחנו קוראים רק את ההצהרה הכללית. כה אמר כורש מלך פרס, כל המלכות השם נתן לי השם אלוהי השמיים בארץ, הוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. אנחנו קוראים. את ההצהרה עצמה אנחנו לא קוראים, אנחנו לא יודעים איפה היא. למה? מפני שכורש כתב הצהרה, מהר מאוד חזר בו ממנה, כי ההצהרה הייתה מאוד מאוד דרמטית, פרסם כל קורא כללי כזה, חוזר בו גם. בהתחלה אומר, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית, בירושלים אשר ביהודה, ואז הוא ממשיך, מי בכם מכל עמו, יהי לא אב עמו ויעל, ויבנה את בית האלוהים אשר בירושלים. אלוהים מקומי, הוא חזר בו מהכל. עכשיו דריווש, בגלל המעבר על החוק, בגלל הזה, הוא עכשיו צריך לברר את הסוגיה, אז הוא בודק בבית הגנזים, ואת מה הוא מגלה? את הצהרת כורש המקורית, הכתובה, הראשונה, מה כתוב בה? אתם יודעים מה כתוב בה? לא יאומן. כתוב בה שהיהודים יבנו את בית המקדש, כתוב בה את המפרט הטכני של בית המקדש, מה יהיה גודלו, מה יהיה גודל האבנים, מה יהיו העצים, ושהמלכות מממנת את הכל. תראו, פרק ו' פסוק ג' זה הצהרת כורש האמיתית שעד היום לא פגשנו. בשנת חד לקורש מלך, קורש מלכה שם טעם בית אליה בירושלים, בית התבנה, הבית יבנה, אתר די דווחין דווחין, המזבח, ושוי מסובלין, רום האמין שיטין, גובה 60 אמות, פתאי האמין שיטין, אורך, גם כן, 60 אמות, 60 על 60, כי זה עצום. נדבחין, דה אבן גלל, תלתה, שלושה נדבחי אבן, אבן גלל, זה אבן מגולגל, צריך לגלגל אותה מרוב שהיא כבדה. נדבח דעה אחד, נדבח מעץ, ונפקעת מן בית מלכת תתייהב. וכל ההוצאות של האירוע הגדול הזה ינתנו מבית המלך. את זה דריווש מגלה. ואז דריווש מחליט לתקף את הצהרת קורש. המקורית, שקורש בעצמה לא תיקף אותה. וואו. וכאן הוא נותן פקודות לתת להם זה, וגם לתת להם גם קורבנות להקריב שהתפללו עליו. כלומר, תחילת יסוד בית שני, היא בעקבות נבואה שנאמרה בכף דלת כסלב, על כף ה' כסלב, שגרמה לדרמה גדולה ולכתב סתנה, הציפה את הסוגיה הציונית לראש סדרי העדיפויות, ובהפוך על הפוך גילתה את הצהרת קורש המקורית שאפשרה את בניית הבית השני. זו גבורה. הגבורה היא ללכת עם דברי הנביא בהווה, למרות שהם היו נראים לא ריאליים, ובסוף מה התברר? זה כל כך חנוכה, לא קרה נס. לא קרה זה הוקוס פוקוס. הריאליה התהפכה, והפוך על הפוך, כאילו היא עצמה גרמה לנס הזה. כלומר, יכולת להגיד, שמה, מעפילים, זה כזה מיותר, אנחנו סתם מפסידים וזה, אפשר להגיע להסכם עם הבריטים, עזוב. התרומה של ההפלה, התרומה הקטנה שלה הייתה היהודים שהגיעו לכאן. התרומה הגדולה, לא תסולה בפז, הבלתי חוזרת שלה הייתה העובדה, שדווקא בגלל שזה הלא לגלי, היא שמה את העניין הציוני בראש סדרי עדיפויות, וגררה את החלטת החלוקה וכו' וכו'. זה בדיוק מה שקורה כאן. וכל זה מאיפה נופק? מחנוכה, מכף דלת בכסלב, מהזמן. ולכן זה לא מקרה, מוריי ורבותיי, זה לא מקרה שהחלטת האומות המאוחדות הייתה ביום י"ז בכסלב. וכאן אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור, שסיפר לנו בהתוועדות, שהתוועדנו בקהילה אצלנו עם מיכי יוספי, סיפר סיפור שכתוב בספר נשיא וחסיד, ספר על שזר. כך כתוב סיפור שם בספר הזה. הוא אומר, שזר היה חלק מהמשלחת של הסוכנות היהודית לעצר את האומות המאוחדות, לשכנע וכו'. עכשיו, שזר, אז הסיפור הזה ממש יפה. שזר הרי הוא שניאור זלמן רובשוב, כן? אבא שלו היה חסיד של הרבי הרשב"ד. והוא, אתם מבינים, בחר להיות ציוני. אז הוא מספר שכשהוא עלה לארץ, אבא שלו קרא לו ואמר לו, אתה בחרת בדרך שלך וזה בסדר גמור, אני יש לי בשבילך בקשה. אומר לו, וכל פעם שתהיה בהתלבטות, יהיה לך ספק מה לעשות, תנסה להיזכר בניגון ארבע באבות. ארבע באבות. אם תזכור את הניגון, תדע שהדרך נכונה. אם לא תזכור, תדע שאל תלך בדרך הזאת. זה היה העצה שאבא שלו נתן לו. הוא מספר שהם הגיעו לארצות הברית, לניו יורק, והרי ההחלטה הייתה צריכה להתקבל ברוב של שליש, ולא היה. והמצב היה מאוד מאוד קשה, וזה, והוא אומר שכל התקופה שהם שם מדברים וזה, הוא מנסה להיזכר בניגון ולא מצליח. לא מצליח. ואז הוא אומר ששבוע לפני ההצבעה, וכל הזמן היושב ראש הברזילאי הזה, איך קוראים לו מטר סוואלד, הוא כל הזמן דוחה את ההצבעה. הוא כל הזמן דוחה את ההצבעה, כאילו, תקשיב, עוד טיפה, עוד טיפה, הם כל הזמן ניסו להעביר אנשים מהתנגדות לנמנעות. הוא מקבל טלפון מהרבי הרייץ, אז הרבי הרייץ היה הרבי, והרבי הרייץ שואל אותו מה קורה, מה המצב, הוא אומר לו, גרוע מאוד, צריך ישועות. אז הרבי אומר לו, יהיו ישועות גדולות, ותבוא אליי לבשר לי את זה, באופן אישי. הוא מספר שם שאחרי שהרבי סיים את השיחת טלפון, הוא נזכר בניגון. מצליח להיזכר בניגון. טוב, התוצאות אנחנו יודעים, 33 בעד, 10 נגד, 13 נמנעים. ברוך השם, שמחה גדולה. עכשיו שזר הבטיח לבשר לרבי. ההצבעה הייתה ביום י"ז, י"ז, פה זה היה בארץ, זה היה יום שישי. י"ז בכסלב, מיד אחרי זה שבת, הוא לא יכול לנסוע. הוא בעצם הגיע לבשר את זה לרבי ביום י"ט בכסלב. הוא היה בפברייגן, ושם הוא גם הכיר את החתן של הרבי, את הרמש, אז קראו לו. כן? אז זה מין איזה ככה... אבל זה לא סתם שהכל קורה בזמן הזה שכסלב, כי הזמן הזה הוא מזומן לנו עוד מנבואת חגי, דווקא על האירועים הללו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.